הגמרא במסכת ברכות. אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי חייא בר אמה, משמה דעולה, גדול הנהנה מיגיע כפיו יותר מירא שמיים. דאילו ביראת שמיים כתיב, אשרי שירא את אדוני ומצוותיו חפץ מאוד. כתוב רק אשרי, אבל ונהנה מיגיע כפיו. מה זה נהנה מיגיע כפיו? אדם שלא רוצה להתפרנס מאחרים ולא מתפרנס מן הצדקה. צריך לדעת שאחת המידות הלא טובות שיש היום בימינו, שאנשים התרגלו, יש כאלה התרגלו, נהיה להם דבר של מה בכך, להרגל נעשה טבע שני, כך כותב הרמב״ם, והם מתפרנסים מממון של אחרים, זה לא טוב. קודם כל, אין בזה ברכה. כל המצפה על שולחן אחרים, עולם חושך בעדו לא עליכם. שנית, המשנה במסכת פאה אומרת שם, שגבי עניים שיש להם, התורה נתנה להם את המצווה, לקט, שכחה, פאה, לקט, מה שלוקט בשדה, ונפל. שיבולת פה, שיבולת שם, גם פירות. שכתב בעל הבית ובא לאסוף אותם לתוך המחד שלו, ונפלו כמה פירות בודדים והתפזרו, הם לא שלו. פסוק אומר, לא תאסוף, ולקט כצירך לא תאסוף, לעני ולגר תעזוב אותו, אותם, אני השם אלוהיכם. זה יקרא לקט. שכחה אחרי שאסף עומרים עומרים, או ערמות ערמות של פירות, ובא לאסוף אותם, להכניס אותם בתוך המחל שלו או בתוך הסקים שהוא רגיל לאסוף שם את הפירות, ושכח איזה עומר, או שכח איזה חבילה של פירות, אסור לו. כתוב שכחת עומר בשדה, זה מצוות שכחה, לא תסו לקחתו, אסור לו לחזור. ואם חוזר, ביטל מצוות עשה של שכחת, ועבר לא תעשה. וזו מצווה, שכך כתב רבנו ארי, מצווה יחידה בתורה שאין עליה לשם ייחוד. כל מצווה שאנחנו עושים, אנחנו משתדלים על פי הזוהר הקדוש, לפני שאדם מקיים. וזה איזה מצווה את עושה עכשיו שאת מדברת? כל מצווה שהוא בא לקיים אותה, לפני שהוא מקיים אותה, צריך לומר לשם ייחוד. כך אומר הזוהר. למה? כדי שהמצווה תעלה למעלה, והוא מייחד על ידי זה שם השם, שאין השם שלם ואין הכיסא שלם, עד שאנחנו נקיים את כל המצוות, וכך מוחים את שמו של עמלק. אז רבנו ארי תיקן את הנוסח של אמירת לשם ייחוד, ואחריו ואומר בשם כל ישראל, הנה אנוכי בא לקיים מצוות עשה זו וזו. וכן בא ללמוד תורה. אומר הרי אני בא לקיים מצוות לימוד תורה, כמו שכתוב, והגית בו, לימור ספר התורה הזה מפיך, והגית בו יומם ולילה, וכל רגע ורגע, וכל הברה והברה שמוצאים מפיו, מצוות עשה בפני עצמה. ככה זה מצוות לימוד תורה, אין ארוך אליה. אין ארוך אליה. 300 מצוות בדקה. צבע חשוב שאם חס ושלום אדם עושה ביטול תורה, כמה זה חמור. כל שכן ביטול תורה דרבים. תכפיל את זה בכמה וכמה וכמה, ותראה כמה מצוות יכול לעשות. והגאון החידה, הוא עליו השלום, בספרו מורה באצבע, יש לו לשם ייחוד אחד כללי, שתיקן לומר אותו לפני שחרית, מכיל שם את כל המצוות שנזדמנות לאדם. כמו אהבת השם. כל שנייה ושנייה, כל אחד מאיתנו, פחות משנייה, אמרנו 300 בדקה. אדם מקיים מצוות אהבת השם, שהוא אוהב את הקדוש ברוך הוא, שנאמר ואהבת את אדוני אלוהיך וכל לבביך וכל נפשך וכל מאודיך. וכן מצוות עשה שבכל רגע שייכת ויראת השם ויראת מאלוהיך. וכן ואהבת לרעך כמוך. אפילו סתם הוא יושב, הוא אוהב כל אחד מישראל, קיים מצוות עשה. ואחרי זה יבוא לידו מצוות צדקה, אז לא תמיד הוא מצוי לומר את הלשם ייחוד. אז אומר את זה בבוקר פעם אחת, סידר הרב חידה, איזה 30-40 מצוות עשה. כך אומר אותם. היה עובר זקן מפניו, והוא קם, מקיים מצוות עשה מפני שיבה תקום, והדרת פני זקן. אז הוא אומר לשם ייחוד לפניכם, כדי שתקן את המצווה הזאת במקום עליון. רק אני הסתפקתי מה עושה זה שנרדם בבית הכנסת בשיעור, מה צריך לומר לפני השינה. הוא יעשה תנאי בבוקר, לא יודע. אז כל מיני, יש מדקדקים לעשות תנאי בבוקר על כל הזכרה והזכרה שהוא אומר, שהוא מכוון בו היה הווה ויהיה ואדון הכל. צריך להיזהר בזה. מה? לשינה?
לא
הבנתי. מועיל? רק בשמיים יודעים מה מועיל, מאיפה אני יודע? הייתי למעלה. ברוך אתה אדוני, אלוהים מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. חס ושלום. אבל זה כתוב בגמרא, מובא בשולחן ערוך, שמי שישן בבית המדרש, תורתו נעשית קרעים קרעים, גם בלי כוונה נהיה קרעים. שנאמר, קרעים, תלביש, נומה. אתה צודק, ודאי. הוא אפילו עייף, כמו הוא, שהוא הלך לחלוף את הפרה עם התפילין על הראש שלו. אז אמרו לו, תראה את האיש הזה מה עושה. אומר, זה, תסתכל על הזכאות שלו, כמו שאמרת. שאפילו בשעה שהוא חולף את הפרה, הוא מניח תפילין. ונתה, בא עליו בהפוכה, כמו שאומרים. אין דבר, אשריהם ישראל, אני לא אמרתי. ודאי שיש להם מעלה, אבל צריך להשתדל, להיות גיבור כערי. אין מה לעשות. אז אם כן, צריך האדם לכוון בכל מצווה בשביל לקיים מצוות הבורא. ועוד יותר, כותב רבנו הרי שבמצווה זה היא דרבנן, קיים מצוות של רבנן. למשל, ישיבה בבית הכנסת, כל רגע שיושב פה מקיים מצווה. שני אמר אשרי יושבי ביתך, עוד יעלוך הסלע. וכן הולך מקום למקום. או כתוב שמה, ילכו מחיל אל חיל, יראה אל אלוהים בציון. וכן יושב בבית הכנסת, לומד שם, יכול ללמוד בבית, יושב בבית הכנסת, חכמים אמרו מצווה ללמוד בבית הכנסת, שנאמר, אדוני אהבתי מעון ביתך ומקום משכן כבודך. ויש אומרים מצווה לבנות בית הכנסת. יש מחלוקת אם זה מצוות עשה מהתורה או דרבנן. יש רצו לומר, שכיוון, מהראשונים עוד, שכיוון שזה דומה למקדש, מאיפה למדנו ועשו למקדש שכנתי בתוכם, כמו שבית המקדש זה מצוות עשה מהתורה, כך הזוהר גם סובר. ככה גם בית הכנסת. היום אין לנו בית מקדש. מה נשאר לנו? ואלה הם למקדש מעט, זה בית הכנסיות ובתי מדרשות, שבהם אנחנו יושבים, לומדים תורה, מתפללים שם, מקום להתפלל, אז בזה מצווה. לכן צריך להשתדל בבניין בית הכנסת, והוא ישתדל בעצמו. שמעת? ייתן, הוא יבנה, ישים איזה לבנה, יביא מלט, יביא, אני יודע מה, מנוף, יזיז את המנוף קצת. אם לא יזיז אותו עם התנועות בידיים. גם זה משהו. כל אחד עושה איזה משהו ומצטרף. פרוטה לפרוטה מצטרף לחשבון גדול. אז איך שיהיה? יש לנו מצוות עשה. אבל מצוות שיחה זה לא. עכשיו אני חוזר למסכת פאה. מסכת פאה שם המשנה מביאה את כל המהלכות, המצוות שנותנים אותם לעניים. והיום זה שייך. של אדם בא, כותף, יש לו ענבים, אפילו עצים של ענבים, גפנים בתוך הגינה שלו. יוצא גפנים, יש לפעמים ענבים שהם פרוטות, אין להם לא כתף ולא נטף, זה נקרא. כלומר, הענבים, בדרך כלל אשכול, זה צפוף, אחד על השני. לפעמים יש איזה אשכולות של ענבים, בעיקר אלה הענבים השחורים, מזן, איך קוראים לו? מוסקט. אז תראה אותם, הם מפוזרים, זה שייך לעניים. אין לו לא כתף ולא נטף, צריך שייך לעניים. אז מה אני אעשה אם אני קונה כזה בשוק? תיתן תמורתם בשביל עני. כמו שאמרתי לכם פעם, יש את השאלה, הלכה, היום לא נזהרים בזה. בשלמה, שחיטה שבחוץ לארץ זה של גויים, אז אין את הבעיה הזאת של מצוות עשה של לתת לכהן זרוע לחיים וכמה. כל מי ששוחט גדי, או שוחט כבש, או עגל, שור, פרה, אלה הבהמות הטהורות, סוחט אותם, ואפילו לא הוא הסוחט שחט, ושלא, הוא צריך לתת לכהן זרוע, זרוע ימין, זה מה שאוכלים בליל פסח, שעושים זה זרוע, הלחי, זה החלק התחתון, הלסת התחתונה של הבהמה, שזה כולל הנשון, נשון זה משהו טעים, יקר, וגם הקיבה של הבהמה. את שלושת אלה, זה נקרא מתנות כהונה, צריך לתת לכהן. אז אלה של חוץ לארץ, היבור של חוץ לארץ, פטור, זה של גוי. אבל שחיטה טריה פה בארץ, זה בדרך כלל של יהודים. כי בדרך כלל המשווק או הסוחר, הוא סוחר יהודי, הוא בן יהודים. הוא סוחט, מביא את זה לחנות, מוכרים את זה. וכמה פעמים דיברנו עם, אני אישית דיברתי עם הסוחרים הגדולים, או השוחטים שם שהם שוחטים בבתי המטבחיים, הם לא מוכנים. ואתם תפרישו 50 שקל על כל ראש. ותראה ותרוויח ותיתן את זה לכהנים. יש כהנים תלמידי חכמים, יש כהנים עניים, תיתן להם את זה. ואתה לא חייב אותו עצמו לתת, זה לא כמו מעשר, אני יכול לתת לו את שוויו. לא משתלם לו. שלם מס הכנסה, משתלם. לשלם ביטוח וכל מיני נזקים שיש לו, ודלק עולה, בגללם הדלק מתייקר. זה משתלם, זה לא משתלם, לא רע, זה יצר רע. אז האמת, לפי ההלכה, אני מכיר כמה תלמידי חכמים, שהם פעמים קונים לבית לשון טרי, הם משלמים כסף לכהן, את דמי הלשון. הרדב"ז כותב בתשובה שזה גזל גמור. עוד בזמנו היו כאלה עושים קונצים, 500 שנה. מוכר, הוא נותן לכהן איזה כמה פרוטות עבור כמה בהמות ביחד. עושה איתו עסקת חבילה, הוא אומר זה גזל. אני אשלם לו את הכסף של הלשון, פחות הלשון, לא את כל הלחי, אבל הלשון הזה שייך לכהן, אז זה גזל. גוי, זה של גוי. לא, 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 יהודי קונה את זה אחר כך, יש הסכמים, ההסכם, הוא קונה ממנו, קודם כל הבדצים קונים רק את החלק, ואילו הוא משלם יותר על כל קילו. ואילו הלא בדצים, הכשרות הרגילה, הוא קונה רק את הכשר, יוצא איזה שליש, יוצא טרף. יוצא בדרך כלל ממוצע, שליש טרף, שליש כשר, שליש חלק. אז לא משתלם לו מראש לקנות את זה, אז הוא קונה ממנו מראש רק חלק. כי אחר כך מה הוא יעשה? יטפל בכל השאר הבהמות, מה הוא צריך את זה? זה בעל המפעל, הוא שמטפל בזה, זה של גוי, זה שייך לגוי. לא יודע כאילו, בלי כאילו, זה שייך לגוי, אל תעשה לי כעת זהו, דיונים מסחריים, זה שייך לגוי. עכשיו חזור לענייננו. התרי, התרי, יש הבדל בין תרי לתרי, זה של יהודי. אז אם אתה קונה לשון, אתה יכול לקנות לשון, תיקח 50 שקל, תמצא כהן, תגיד לו זה עבור מחיר הלשון שקניתי, זה מחיר הקרן לפחות, כמו שעולה לסוחר. לשון, זה רוע, טוב, זה רוע, פעם בכמה זמן, תיתן לו גם. תן לו, תן לכהן, למה עדיף? גם של כבש, אותו דבר, אני נוח. אפשר לדעת אם זה, אפשר לדעת, זה רוע, אם זה של ימין או של שמאל. אתה רואה את הצלע, הרי זה הולך עם עם השוק, עם הכתף שלו. מה השותפות? זה לגבי בכורות, לא יודע, לגבי דברים אחרים. זה שאלה אם זה שותפות או לא שותפות. מה השותפות? הוא הסוחר יהודי. מה השותפות? מוכר את זה לסוחר יהודי. איזה שותפות? שותפות. כן. שותפות על הנייר. אז נחזור לענייננו, יוצא איפה שצריך להיזהר בזה. אז נחזור. הגמרא מה אומרת? גדול, נהנה מיגע כפיו יותר מירי שמיים. שאילו בירי שמיים ועכשיו הגיע כפיו, כמה מצוות עשה מקיים? בלי סוף. לא תגנוב, לא תגזול ולא תעשוק את רעך. קח את כל פרשת קדושים, כל המסעים ומתנים. הן צדק ואיפת צדק יהיה לך, הן יהיה הן ולא לא. לווה, משלם, פורע חוב, פריעת חוב מצווה. מלווה כסף לחברו, עושה מצווה עם כסף תלווה את עמי, תעני עמך. ועוד במסחר יש המון המון מצוות שאדם יכול לקיים, בלי סוף. ולא תעשה. היה, סיפרתי לכם, רבי אליהו מאני, חסיד גדול היה. הרב של חברון, נפטר לפני 120 שנה בערך. עליו השלום רבי אליהו מני, היה גם מקובל, גם חסיד, גם חכם, גם איש חסד, היה יוצא מבית המדרש כל יום, ובצהריים באיזה זמן, נכנס לחנות של המקולת, או חנות של הירקות, אז הכל היה במשקל, והיה אומר לו, אני קונה ממך את כל החנות ב10 שקלים, שקל של אז, או 10 דינרים, מוצאים ממנו, נותן לו, מעות קונות, בר תורה, מעות קונות, ולוקח, והוא עומד ליד המשקל, ואומר, אני ראה בא לקיים צות עשה, של מוזני צדק, אבני צדק יהיה לך, איך לא תעשו ולא תעשה, שלא תעשו עוול, במשפט, במידה, במשקל ובמסורה. ואז בא בן אדם, קונה גבינה, הוא קונה חלווה, הוא קונה לחם, הכל היה במשקל, חותכים, זה היה ככה, והוא בא לקנות בנדורה, וזה פקוס, זה רוצה לקנות בטיח, זה אני יודע מה, כל אחד קונה איזה ירק, איזה פרי, והוא שוקל לו, ומוכר, ואיזה 10 דקות, ככה, מתיים עשה איזה חבילות של מצוות, אומר לו, אני חוזר, מוכר לך תחנות בחזרה, עם כל התחולה שבא. לוקח, וככה עושה כל יום, כדי לקיים מצוות עשה. וכמה מצוות, תראה, הרב פלא עץ, כמה כתב, כמה מצוות עשה אדם יכול לקיים, גם בספרו חסד לאלפים, אחרי ההלכות של תפילת שחרית, שם כתוב שישכים וילך לעסקים שלו, ילך לעסקיו, ושם בלי סוף יש, בלי סוף, אמת וצדק, מדבר אמת, ולא שונא את חברו, כי יש במסחר, יש כל מיני עניינים, לא תונו, יש הונאה, אחר כך הונאה דברים, ועוד יש המון מצוות, אדם יכול לקיים 100 מצוות כאלה, סוגי מצוות ביום, וכל מצווה 100 פעם, יכול להרוויח הון תועפות של מצוות שהוא יכול לעשות, זה קרן קיימת לא לעולם הבא. אז לכן אמר שגדול הנהנה מיגיע כפעם, יותר מירי שמיים. למה? מה יש שם? שם במסכת פאה משנה אומרת שכל מי שהוא לא כל כך עני או לא עני ולא מגיע לו ועושה את עצמו עני ולוקח כסף מאחרים של צדקה, לא ימות מהעולם עד שיזדקק לבריות. שמשמעו בכל מיני דרכים, הם מבחינה רפואית, מבחינה כלכלית, מבחינה עצמאית וכו'. אבל אני שהוא כן ראוי, והוא הגון לקחת צדקה, והוא לא רוצה ליהנות מצדקה, כי הוא נהנה רק ביגיע כפיו, שנאמר, למה גדול? יגיע כפיך כי תאכל, אשריך וטוב לך. בירי שמיים מה נאמר רק, אשרי ישרה את השם. אבל ביגיע כפיו נאמר, אשריך וטוב לך. זה זוכה, האיש הזה, כפל ומכופל, מה יהיה איתו? אומרת המשנה, לא ימות מהעולם עד שהוא יעזור לאחרים. הוא לא יצטרך לאחרים, סופו שהוא לא יצטרך, כבר שהוא לא רוצה ליהנות מאחרים. הוא לא רצה ליהנות מאחרים, אחרים ייהנו ממנו. וזה המעלה שלו, כמה גדולה, והפרנסה שלו תהיה מבורכת ומוצלחת. למה הפרנסה שלו זה בזכות ולא בחסד. הוא בחסד, מצפה על שולחן אחרים, אז אחרים ייתנו לו. או כמו שהגמרא אומרת, אפילו יש כאלה שנשותיהם מפרנסות אותם. אני לא יודע על מה הם סומכים. שאלו אותי איך הם עושים את זה, אני לא יודע. הוא עושה תנאי משתו מראש שהיא תפרנס אותו. אז כל הכתובה שלו שקר וחזב. הם מדברים על הכתובה מקניין או קניין, אין כתובה בכלל. למה? היא מפרנסת אותו. הגמרא אומרת, המצפה על... על פרנסת אשתו אינו רואה סימן ברכה לעולם. ורבנו ארי כותב, זה אדם שהצינורות אצלו בשמיים התחלפו. למה? אנחנו נברנו ככה בעולם, הזכר הוא המנהיג, הזכר הוא הנותן, הזכר הוא המחליט, האישה היא מקבלת, שיעשו אלה ושיעשו מה שיעשו, שידברו מה שידברו. אנחנו התורה שלנו תורת אמת, תורה נצחית, כלבוש, תחליפם ויחלופו. אבל ככה זה דרך העולם. האישה כל כבודה בת מלך פנימה, אין דרכה של אישה לצאת לשוק, אין דרכה של אישה לפרנס, דרכו של איש לפרנס את האישה. והוא בשעה שמתחתן ביום החתונה, יום הגדול בימי חייו, מה הוא עושה? הוא אומר לה, הוא כותב לו הכתובה, הוא מתחייב על זה בפני העדים. וענה בממרה בסייעתה דשמיה, אפלח ואקור ואזון ואפרנס ואחלקל ואחסה יתיחי כירחת גוברין יהודאין דפלחין וזנין ומוקרין יתנשאון בקושתה. מה פירוש? אפלח, אני אעבוד, ואזון, אני אתן מזונות, זה אוכל. והפרנס, מה זה פרנסה? פרנסה זה גם בגדים, זה גם צורכי הבית, כלים, דיור, זה כולל הכל. זה הוצאות כלכליות כלליות. והפרנס, אחר כך והחלקל, יש לפעמים מצב שהיא צריכה תרופות, לא עליכם, או יש איזה הוצאות מיוחדות, חתונה מחתנת הבת, הבן, היא רוצה בגדים, רוצה נעליים, אז זה חלקלה. והחסה, זה כל מיני כיסוי, זה בגדים, וזה גם כולל מצעים של המיטות. כל זה מכספו של האיש. תחייב לה בכתובה. וזה לא יעזור לאף אחד, אנחנו יהודים, אנחנו מתחתנים עם כתובות, הוא חייב לה. אלא אם היא מבטרת, זה משהו אחר, אם מרצונה טוב, אומרת לו, אני עובדת ואני זהו, עובדת מלאכה שכמובן מתאימה לנשים, שהיא מלאכה צנועה, והיא תיתן תפרנס, הנה חינם, אבל הוא אסור לו לחכות שאשתו תפרנס אותו. זה עולם חושך בעדו, זה התהפכו אצלו הצינורות ברבינן. השמאל נהיה ימין, והימין נהיה שמאל, הכל הפוך נהיה, אוי ואבוי. זה איש שנהיה אישה והאישה נהייתה איש. יש השבע נשמות, והוא אפילו האחד אין לו. עוד מעט, תשמע תשובה עוד מעט על כל זה. ואם לא תקבל תשובה, אז תבוא אליי. אתה מוזמן לבוא אליי. אחר כך אמר הפסוק, מה יתרון לאדם וכל עמלו שיעמול תחת השמש? מה זה מה יתרון? אומר בן יוסף חיים, מה יתרון לאדם בכל עמלו? אמנם כתוב מה יתרון לאדם, כלומר הנה אנחנו רואים שהפסוק מגנה את המלאכה. מה יתרון לאדם בכל עמלו? אל תעמול, יבוא לך פרנסה לבד. אומר לא, אין פירושו כך, אלא מה, תקרא ככה את הפסוק, מה פסיק יתרון לאדם בכל עמלו? מה זה מה? מה זה הענבה? כמו שאמר משה ואהרון אמרו, ואנחנו מה? הוא עשה עצמו, אני אפס, אני לא שייך, לא, אין לו קיים כלום. מה שהוא ענב, זה יתרון לאדם. למה? לפעמים אומרים לו, תעשה עבודה כזאת. אבל אני אעשה עבודה כזאת, אני משפחה מיוחסת, אני אדם גדול, אני מבוגר. לא, לא בוחל בשום אמצעי כדי לעשות עמל. גדולה פרנסה, גדולה מלאכה, שמכבדת את בעליה. אז הוא אומר, מה יתרון לאדם? לכל עמלו שיעמול תחת השמש, זה הענבה, זה אשרה ואשרי חלקו. גמרא בקידושין מדברת גם על סוגי המקצועות השונות שיש לאדם. גמרא בקידושין, סוגיה מאוד מעניינת, דף בבית שמה. שמה הגמרא אומרת, חמרים רובם רשעים. מה זה חמרים? זה סבלים שלוקחים, יש להם חמור, והוא לוקח עליו את הסבלות ומוביל ממקום למקום. רובם רשעים, למה? של אסתים הם, כך רש"י אומר. הם עוסקים, תמיד. הוא גומר אתך מחיר ועושה מחיר אחר. הוא אומר לך ככה ועושה ככה. חמרים, זאת אומרת, נפקא מינה שלכתחילה, אדם לא ייתן לבן שלו להיות בעל מלאכה כזה, שזה מלאכה שמצריכה להיות רמאי. שאי אפשר שמה בלי רמאות. חמרים, רובם רשעים. הגמלים, רובם כשרים. למה? מה יש בגמלים? גמלים בדרך כלל לא הולכים בתוך השוק או בתוך העיר או בתוך אזור בנוי. גמלים זה הולכים במדברות. אלה הולכים ממדינה למדינה. עכשיו הם מאיפה עוברים? דרך המדברות. הגמל הוא נקרא ספינת המדבר. הוא יכול לפעמים להישאר חודש בלי לאכול בלי לשתות. כלומר לגירה, הוא שותה פעם אחת. ראית גמל כמה שותה? באר שלם, חצי הכנרת הוא גומר אותה. אז זה כנרת כשהיא מלאה, כשהיא ריקה, אני לא יודע כמה. אז הוא שותה, ואחר כך לא שותה. אז הם הגמלים רואים ניסים ונפלאות בדרך. יש נחשים, יש עקרבים, יש סופות, יש פתאום שיטפונות. אז הם צועקים אל השם ועונה להם. כמו שאמר, יצעקו אל השם, הולכה, איך כתוב שמה? טעו במדבר, בשמעון דרך. עיר מושב לא מצאו, והעבים גם צמאים, שם התעטף, יצעקו. אבל צריך להם, שכותם את שם. אז הם שמה, אלה צדיקים. הספנים, רובם חסידים. למה? שוב, אלה שנוסעים בספינות, כל הזמן הם, אלה לא ספינות שיש להם נווטים, ויש להם כל מיני GPS, יודע מה, הוא הולך לפי הכוכבים, ועכשיו יש עננים, אין כוכבים, לא רואה, לא ימין, לא שמאל, לא יודע, בין ימינו לשמאלו. פתאום בא רוח שערה, יקם שערה לדממה, ויחסו גליהם. אז אלה תמיד מודים לשם, אלה חסידים יותר מהגמלים שהם כשרים. הנעשה אומר שמכאן שבתענית אתה רואה שרבי חנינא בן דוסא עליו השלום, גמרא אומרת עליו שם במסכת תענית דף כ"ד, שפעם אחת בליל שבת ישבו לעשות קידוש. זה כנראה בימים שהיה מצבו הכלכלי קצת משופר, לא קו חרובים מערב שבת לערב שבת, אלא היה לו איזה משהו. יש גם פרסום מה זה מערב שבת לערב שבת, בימי החול היה אוכל קו חרובים, למה לא אמר משבת לשבת? שבת היה משתדל שיהיה לו איזה פרי, יהיה לו עוד איזה דבר, איזה שינוי, או איזה דג, או איזה חתיכת עוף, או איזה משהו. אבל בימי החול לא היה לו כלום, אלא קו חרובים. קילו 200 של חרובים, זה כל השבוע, מזה היה מתפרנס הוא ואשתו. אבל האמת שמהגמרא מוכח שלא כך, שבשבת גם לא היה לו. למה? שאשתו הייתה מדליקה את התנור בחינם, על ריק. משמע שלחם לא היה. אז אומרים לחם לא היה, אבל אולי היה דבר אחר. יש בזה, יש צדדים לכאן ובכאן. השם הובא, שפעם אחת באה אשתו והביאה ירקות, שמה על השולחן, ואיך ששמה על השולחן את הצלחת של הירקות, הרגל של השולחן נפלה. מיד בדק ואמר, יש פה משהו לא בסדר, שמת על השולחן דבר אסור. מה היה? היה שם צלחת קישואים. קישואים פירושו מלפפון, כי המלפפון הוא ממשפחת הקישואים. או הנה כן, אז לא היה מלפפון, היה פקוס. היית פקוס? לא, אתה אשכנזי נהיית.
זה לבן.
איזה לבן? זה ירוק בהיר, זה יוצא רק סמוך לראש השנה, בסוף הקיץ, חצי השני של הקיץ, זה מברכים עליו שהחיינו. הוא רק חודשיים, שלוש, נמצא בשוק, ונעלם. זה גידול אורגני, אמיתי, לא בלי הורמונים בחברת חשמל וכל מיני שטויות. עכשיו גם החשמל התייקר, דיר בלק. המדינה פה עושים כל מיני עניינים, זהר. אז הוא ראה, מיד ראה שזה לא היה מאוסר. אמר שהוא יעשר את זה אחרי שבת, מיד הרגל חזרה למקומה, הרגל של השולחן חזרה למקומה. רש"י אומר לו שזה היה לו שלו, והוא לא היה נהנה רק מהירקות והפירות, שזה כספו. אז זה היה לא מכספו, זה מישהו הביא שם לבית, היה מתנה, אז אכן הרגל של השולחן נפלה. מכאן תראה כמה היה נהנה רק היו נהנים החכמים רק ממה שהם בעצמם היו עובדים. הבנת? אז לא אשתו הייתה הולכת לעבוד ומפרנסת. אחר כך מסכת נדרים, יש גם מסכת נדרים על זה בדף מ"ט, תרשום, דף מ"ט, נדרים הם, הוא כל דבר עושה. נדרים דף מ"ט, שם הגמרא מביאה על רבי יוסי הגלילי דאבה ענקית גולפה. מה זה גולפה? רש"י אומר קנקן על כתפיו. והולך אחר כך לבית המדרש, הקנקן הזה היה מוכר בו דבר, שמן, יין, קנקנים, שהיה מוכר בהם כל מיני נוזלים שונים, שקונה מפה והולך מוכר בבתים ממלא, ומזה היה מתפרנס, מסכן באיזה פרוטות שחוקות, מזה היה מתפרנס, לוקח איתו את הקנקן, בא לבית המדרש עם הקנקן על כתפו, ולא אמר רבי יוסף, מה אתה עושה? הוא אומר, לא, אני אין לי מקום לשבת, אני יושב על הקנקן. אחרי שהוא ריק, המשמש לי כשהוא מלא, משמש לי למסחר, לפרנסה. עכשיו בבית המדרש משמש לי לישיבה. אז הנה כל התנאים היו בעלי מלאכה. מה אומר כבודו? בטח, עוד מעט יש רשימה, חכה, אל תדחף, יש תור. כן, בטח. אז ככה היה רבי יוסי הגלילי עליו השלום, על כתפי לשם עליו. אך הגמרא ממשיכה ואומרת, ורבי שמעון בר יוחאי, זה באותה סוגיה, לכן אמרתי לך תרשום, הרב מביא צנע, צנע זה הסל, זה הכלי שבו שמים פירות ושמים ירקות, זה כלי כמו ארגז קטן כזה, וגם איתו היה בא לבית המדרש ויושב עליו, אמר גדולה המלאכה שמכבדת את בעליה. רבי מאיר, מה רבי מאיר עליו השלום, זכותו תעמוד לנו. אבא כתבן טוב ומובחר, היה סופר שכותב. עכשיו מישהו רוצה לכתוב מכתב לאבא שלו שנהיה בגיל 100, אז רוצה איזה ברכה, הולך לרבי מאיר, רבי מאיר, כתוב לי איזה איגרת ככה יפה, איגרת ברכה, ורבי מאיר כותב לו, היה סופר יפה עם ציצים ופרחים וכל מיני קישוטים, ומשלם לו על זה איזה סכום, וזה היה מתפרנס. וכן כל אחד צריך לכתוב מכתב איגרת למלך, או איגרת תודה לחמתו, כדי שלא תבער בו, אז סולח לה. אה? נחל הארנונה, טוב, הנה חינמי. הנחל הארנונה וכדומה, אז צריך מכתב יפה. היה הולך רבי מאיר, רבי מאיר היה סופר יפה. היה סופר גם של ספר תורה, תפילין, זוזות. אמרה לו, אמרה שנסע לאסיה, עיר בצפון, לא היה מגילת אסתר. כתב מגילת אסתר ועל פה יודע כל היתרות וחסרות שבמגילה. אז כך היה רבי מאיר, כתבן תבו מובחר. רבי יוחנן היה סנדלר, מזה היה זה, ולא רק סנדלר. היה מעבד אורות. היה קונה את האורות, מעבד אותם שם, היה לו מערה. אותה מערה, איפה הקבר שלו? ליד זה קצת למעלה משם, תלך 50 מטר קדימה, מערבה, תראה שם יש מערה, יש שם מים עד היום. בגשם, מתהווה שם מים. שם היה מעבד את האורות שלו, רבי יוחנן סנדלר, ויש מעשה נורא, רב חיבת ירושלים מביא, שרבי יוחנן סנדלר, היה שנים אחרי פטירתו, היו באים להתפלל על קברו שם בכל מיני בקשות, ישועות, נחמות, עמך ישראל צריכים ישועה. ושם היה איזה מערה, ושם היה אחד שהיה מעבד אורות ושם את האורות שלו שם. עכשיו היו באים חיות בלילה וגונבות את האורות האלה, שהכלבים או זאבים שמרעבים אוכלים. אז באים, היו אוכלים את האורות. בא יום אחד הגוי הזה, הוא בא למערה, ויש לו עובד יהודי, אמר לו, תראה, זה מערה של צדיק, איך? אז הוא הלך לקבר של הצדיק, דיק שם נר, ואמר לו, רבי יוחנן, אני פה שומר לך על הקבר, מסייד אותו, מנקה אותו מדי פעם, משפץ את המקום, מתקן את הרחבה, שמור לי על הסחורה שיש לי פה, על האורות, לפעמים אני שם פירות, באים זה, אמר לו, אז הוא הלך. הדליק נר והלך. בא בבוקר, לפנות בוקר, ראה את החיה המרותקת שם, הרג אותה, קם עליה והרג אותה. זו אותה חיה שהייתה באה כל פעם מהערים, הרג אותה אז צדיק שומר על אלה שבאים אל קברו, מטפל בהם וכדומה. אז ראה רבי יוחנן, היה סנדלר, היה מאבד את האורות, ואחר מהאורות האלה עושה כל מיני, היו עושים נעליים בהזמנה, והיה עושה סנדלים לאנשים, כל מיני נעליים, מנעלים, היה מייצר והיה עושה להם. וכן על זה הדרך. רבי יצחק היה נפח. רבי יצחק נפחה, נכון? מה זה נפח? היה עושה כל מיני כלים ממתכות, מברזלים, מפחים. למה? אז מנופח באש. נופח בגחלים. כדי שיהיה. לכן קראו לו רבי יצחק נפחה. אז ככה היה, ראינו שהנה כל הצדיקים, כל חכם וחכם, היה לו איזה אומנות שממנה היה מתפרנס. אז עכשיו קיבלת תשובה על שאמרת שהאישה עובדת. אשתו לא עבדה. שרבי שמעון אשתו עבדה? לא עבדה. אשתו של רבי יצחק הפחה גם לא עבדה. וכן כל אלה האנשים האלה לא עבדו. מתי היו לומדים תורה? מתי היו עובדים? תשאל. היו עובדים שעתיים ביום וזהו. יש לו אוכל בשביל היום? זהו. נער הייתי גם זקנתי, ולא הייתי צדיק נעזר, הולך בית המדרש 18 שעות לומד. טוב לך? יופי. עוד, ובראשית רבה פרק כ"ד. אמר על הפסוק, זה ספר תולדות אדם, ביום ברו אלוהים, ארץ ושמיים. מה זה ספר תולדות אדם? אומר המדרש, שם ככה אומר התנה, שהיה אדם הראשון, כשלפני שעמד על רגליו, עוד היה גולם, אבל גולם זה גם היה משהו. הרי הקדוש ברוך הוא ביום השישי, עלה במחשבה לפניו בברוא אדם, אמר למלאכים, תיעץ איתם, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו, לקח עפר, וגיבל את עפרו, ומים, וגיבל את עפרו. אחר כך עשאו גולם. אחרי שעשהו גולם, לקח את הנשמה מלמעלה, מכיסא הכבוד, וזרק בתוך, הכניס בתוך הגולם, אחר כך העמיד אותו על רגלם. אחר כך הפיל עליו תרדמה. כל שעה היה איזה שלב. הפיל עליו תרדמה, לקח אחת מצלותיו, ברא לו את חווה. אחר כך העיר אותו מהשינה, אז והביא את חווה, ונזדבגה לו חווה, והקדוש ברוך הוא קידש אותם בשם הברכות, שמח תשמח, רעים אהובים, כשמחך יצילך, בגן עדן מקדם. אחרי זה הלכו, והביא ממנה באותו יום, את קין ואת הבל. אחר כך ציווה אותו לעץ הדעת, אחר כך אכל מעץ הדעת, שעה עשירית, שעה 11 נטרד מגן עדן, גורש, שעה 12, כל זה ביום שישי, שעה אחרונה מהיום, שעה לפני השקיעה, עשה תשובה, והתוודה על חטאתו, וסלח לו הקדוש ברוך הוא. ואז נכנס שבת, והכל שב על מקומו, אבל עדיין לא נגענו בעוונות הרבים, חכים מתי תוקן חטא אדם הראשון, ואנחנו בעזרת השם ניכנס חיים לגן עדן. כי מאז גירש אותו מגן עדן, אמר לו לא יחזור, עד שישאיר את הגוף פה, והנשמה תוכל להיכנס לגן עדן. לפני כן לא היה כל זה. היה נכנס ויוצא מגן עדן לארץ, אז מה היה כדור הארץ הזה? שואל רבי אברהם אזולאי, אם הוא היה האדם הראשון בגן עדן, מה כדור הארץ? הוא אומר, זה כמו גינה למשחקים. גינה לנוח שם, לפוס. היה כל הזמן יושב לומד תורה שם, האדם הראשון בתוך גן עדן, ושם רואה מלאכים, כל התענוגים, לפעמים ככה רוצה קצת לפוס, להחליף אוויר, צימר, יוצא. אומר היום צימר, אחד אמר לי, עזר מאיזה צימר, השם ישמור, אומר, ורחתי ברוך מתיר אסורים, כמו בכוונה, אומר, היה כמו כלוב, יושבתי בצימר הזה כמו כלוב, אומר, יושב הכיסא לאכול, פה השייש, פה הכיור, אשתו אומרת לו, תיזהר, פה הקומקום רותח, הוא זז מהצד השני, יש שם פלטה, שורפת אותו, שם את היד שלו, שרף לו היד, אומר, אמרתי, דחילק, רוצה לעזור הצימר הזה, כולו ככה, כמו קופסה סרדין, הושיבו אותו בתוך צימר אחד. אז זה השם ישמור, מה לעשות? אנשים עוד נוסעים בשביל לסבול, כמו הולכים לשפת הים, שמה הוא הולך? להיצלות שם בשמש, וגם עושה לו קצת, זהו, כמו הדג, לפני שמתגנים אותו, לא, מניחים אותו בתוך קמח, מקמחים, אז הוא מקמח את עצמו בחול, ואחר כך הוא עומד בשמש ונצלה ככה כמו שצריך מהשניצל, רק יש ספק מה מברכים, על הציפוי או על ה... על הפנימי. בקיצור, אז בא האדם הראשון, היה עדיין גולם. שהיה גולם, נתן לו הקדוש ברוך הוא ספר, שנאמר, גולמי ראו עיניך, ועל ספריך כולם יכתבו, ימים יוצרו, ולא אחד בהם. מה פירוש? היה לו לאדם הראשון כל המיליונים והמיליארדים של האנשים בעולם שיבדלו, היו כתובים בספר שלו. וכל אחד מה המקצוע ומה הפרנסה, כולם, כך הוא אומר בראשית רבה פרק כ"ד, אדם הראשון בשעה שהיה גולם נתן לו הקדוש ברוך הוא ספר, ובספר הזה שם היה כתוב כל זה שנאמר, זה ספר תולדות אדם, כל האומנויות שבעולם, ואפילו סרבל ספר וסרגולו. מה זה ספר וסרגולו? הספר יש לו מספריים, ושם פני משה אומר, יש לו גם איזה אבן שהוא משחיז מדי פעם, מעביר את המספריים עליו כדי שזה. גם זה, מי יהיה לו ספר, כמה מספריים יהיה לו, והוא כמה מכונות, והוא איזה חנות יהיה לו, כמה עובדים, עובד אחד, הוא לבדו, יש כמה, וכן על זה הדרך. כל אלה היו ספורים לפני אדם הראשון. אומרת הגמרא בגדולה המלאכה, שדור המבול לא נפלו אלא בגלל שלא עסקו במלאכה. ואז מה היו מפרנסים מהגזל? היו גוזלים אחד מהשני, היו גוזלים וגונבים, וכל הזמן גונבים, וכן נחתם גזר דינם אחר כך על הגזל, שנאמר, כי מלאה הארץ חמס מפניהם, והנני משחיתם את הארץ. לא נחתם גזר דינם, אלא על הגזל. למה? קופה של עוונות יש לו, יש על האדם. מי צועק בראש הקופה? עוון הגזל הוא צועק הראשון. כך כתב הרב קווה ישר, עליו השלום. מעשה היה באחד שגזל את חברו בתוך כדי מסחר. בא אליו ואמר לו, לא על זה שגזלתני מדינר אחד, על זה אני כועס עליך. אני יכול למחול. אז גנבת ממני דינר, הלך כמו שהלך ככה יבוא. אלא על זה שאני אצטרך לבוא בגלגול איתך, שתחזיר לי את הדינר הזה, מה אני צריך את כל זה? לכן גוזל, סמר החם, זה מצבו גרוע. ועוד, תדעו, יש הרבה מורים היתר, לא יודע מאיפה המציאו את היתר הזה, שמותר לגנוב מגוי. חס ושלום, מרן בשולחן ערוך כתב, גזל הגוי אסור וחמור יותר מגזל הישראל, שיש בו חילול השם. הגוי הזה אחר כך מגלה שגנבו אותו, גזלו לו, עושה ספירת מלאי, עושה אני יודע מה, חשבון קופה, רואה שחסר לו, מגלה שהוא גנב ממנו. זה חמור מאוד. הזוהר הקדוש הוסיף עוד יותר חמור. אמר, תדע שיש למעלה 70 שרים, ל-70 אומות העולם. כל אומה יש לה שר שלה שממונה עליה, והוא מקבל פרנסה ושפע מלמעלה, מוקצב לפי המידה ולפי מספר האזרחים. לפי מספר האזרחים, מתיר אסורים אמרנו, לא מעביר חבלי שינה. לפי מספר האזרחים שיש לו במדינה שלו. ולכן היהודי שהולך לשם גורם שהשכינה תגלה. למה? עוד יהודי, עכשיו הוא לוקח עבור הפרנסה של אותו יהודי. זה צער גדול לשכינה, כשהוא הולך נודד ממקומו מארץ ישראל לחוץ על הארץ. עכשיו זה הגוי הזה לוקח, השר שלו לוקח עבורו. עכשיו שבא יהודי וגונב מגוי, אפילו חצי שקל, גונב ממנו, בא השר של האומה הזאת, מיד הוא שמח שהיהודי גנב, הוא הולך וגונב והשכינה שפע. אומרים לו שמה המלאכים, הוא גנב, מה אתה לוקח? אתה אסור? אומר לו, יהודי גנב ממני, עכשיו אני גונב מהשכינה. אומר, תראה איזה צער גורם לשכינה, וחילול השם גדול מאוד למעלה. לכן צריך להיזהר שלא לעשות שום דבר שיש בו גזל הגוי. בעבדת הגוי זה דבר אחר. שם שולחן ערוך כתב שאם אתה תחזיר את העבדה ויהיה קידוש השם, מצווה להחזיר את העבדה. שעל ידי זה יתקדש שם שמיים, כולם יגידו תראה איזה יהודי זה. כמו שבגמרא מובא בירושלמי. יש דומה לזה על שמעון בן שטח. שמעון בן שטח פעם אחת הלך לקנות חמור של לרכב עליו. הוא היה נשיא של ישראל. הלו! שמעון בן שטח, נשיא של ישראל, לא וולבו, לא פונטיאק, לא אני יודע מה, מה יש שם עוד? BMW? ואפילו לא פיאט אונו. היה לו חמור, קנה חמור, הביא אותו הביתה וניקה אותו ורוצה לרכב עליו. פתאום רואה, יש עליו תלוי בצוואר מרגלית, אבן טובה. היו שמים אבן לסימן טוב, לכל מיני, יש להם דמיונות, החמרים, כל מיני, כמו המסעיות, אתה לא רואה, שמים חרוזים, קורא למסעית שלו בשם של איזה בת, ילדה, לי היא, מי היא, ני היא, כל מיני שמות יש להם, של כל מיני דמיונות, נגד עין הרע, נגד אני יודע מה, נגד כשפים, נגד שדים, או נגד שדות, יש להם כל מיני זה. אז הוא ראה שם, תלוי, הלך וחזר! הביא את זה לבעלים, אמר לו מה? אמר לו זה תלוי, אני קניתי ממך חמור, לא קניתי ממך חמור ממרגלית. אמר הוא, ברוך אדוני אלוהי ישראל, אלוהי שמעון בן שטח, שיש לו בריאות כאלה. אמר אם זה אצלו, אפילו השייך שלו, הקאדי, המופתי, היה לוקח עוד, היה הולך כל היום קונה חמורים. אבל זה שמעון בן שטח כזה צדיק, על החזיר. הרי זה היה גמרא מביאה בירושלמי, הושעיה איש תירייה. איש תירייה, יש כפר בגליל, שמו כפר תירייה, עד היום מקום ידוע. זה נמצא בין, בצומת שבין הגליל המערבי לגליל העליון. זה נמצא, שם הקבר של הושעיה איש תירייה. לא, היה תנא. מה היה מלאכתו? כובש. מזה היה מתפרנס, שוב. היה מחבס בגדים, ולא רק מחבש, היו צובעים. פעם לשישה חודשים, הבגד דוהה, מקבל איזה צבע, שפשופים, עושים לו חידוש לבגד. היום אם תעשה לו חידוש, לא יישאר בגד, יישרף, הכל תוצרת צין, מזויף. פעם זה היה צמר צמר, פשטן פשטן, היה חזק, היה בריא, יכול להתקיים לך 10 שנים. אז הוא לוקח אותו כל חצי שנה, עושה לו צבע. עושה לו צבע. והוא היה צובע בגדים. וזה היה מתקיים. אז הוא פעם אחת, המלכה הביאה לו את החלוק שלה, הוא בא לחבש אותו, שם את היד בתוך הכיס, מצא קופסה של מרגליות. קופסה, היה שם בפני. שמר את זה, ואחרי שחיבש את זה, הלך אליה והחזיר לה את זה. אמר לו, מה זה? אמר לה, זה היה בתוך הבגד שאת הבאת לי בשביל... לא היא הביאה אפילו, המשרתת הביאה. אמרו, זה ראה שהם שכחו, לא שמו לב. טוב, מיד עמדה וברכה בשם ומלכות. את הקדוש ברוך הוא, ואת הושעיה אשתריה, ועליו אמר, מתנש קולון ביתו באהבה בו זבוזו לו, מזה הושעיה ונתריה, מה עשה, איזה קידוש השם גדול עשה בעולם. אז לכן, מכאן למדנו, שאם יודע שיהיה קידוש השם על ידי החזרת האבדה, מצווה להחזיר את האבדה גם לגוי, כדי לקדש שם שמיים בעולם. זה דבר גדול מאוד, אתה עושה קידוש השם. סליחה? שמה, שמה? מה פירוש לא מכירים? זה משהו אחר. שם הארורים הרשעים, הגמרא אמרה. אבל בגוי שאתה יודע שאם אתה תעשה איתו איזה, תחזיר לו את העבדה ועל ידי זה יתקדש שמו של השם בעולם, או שיבצר מזה פרסום, או שזה יהיה דבר יוצא מגדר הרגיל, תעשה את זה. ותעס על ידי זה יהיה לך זה. אומר אותו דבר בשבת קודש, מנוחה ממלאכה, למה? שם כתוב ותשלם כל המלאכה. מה זה ותשלם כל המלאכה? זה נאמר על בית המקדש. שלמה המלך סיים את הבניין של בית המקדש, פסוק אומר ותשלם כל המלאכה. וכל הפסוקים האלה זה פסוקים שנאמרו ברוח הקודש. אלא שמו שלמה, כך אומרת הגמרא, שהשלים מלאכת שמיים. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, והוא לא ברא בית מקדש, לא בנה בית מקדש. השאיר לנו את העבודה הזאת. כמו שנותן לאדם בן, נותן אותו ערל. אומר לו, אני בראתי לך, נתתי לך ילד, עכשיו אתה תשלים את הילד, הבריאה הזאת, תעשה לו ברית מילה. ובזה אתה משלים את המלאכה של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נעשה גם כן משהו, שנהיה שותפים. נותן לך בית, ואומר, אתה תתקין לבית מזוזה. וכן זה הדרך, נותן לך חיים, בבוקר אתה קם, תעטף את הלית ושם תפילין על הראש ועל הזרוע. זה ככה האדם, שהאדם ירגיש גם שותפות במעשה בראשית. ככה עשה הקדוש ברוך הוא, הביא את שלמה המלך בעולם. שלמה נקרא שלמות, מלשון שלמות, הוא השלים, עשה בית מקדש, נעשה בית מקדש והשלים את המלאכה. אז מכאן ראינו כמה הקדוש ברוך הוא אוהב את המלאכה ורוצה את המלאכות. וכל אותם שנים, שמע טוב, שהיו עובדים ישראל בבית המקדש, לא מת אחד מהם. הולך המוות היה מחוסר עבודה. למה ישראל היו עובדים? עובדים בית המקדש. 30,000 היו עובדים. והיו סבלים גם הולכים ללבנון, כמו שכתוב שם בהפטרה. חודש יהיו בלבנון, שני חודשים בביתו. כל אחד היה הולך ובא, ומביא את המלאכה. אותם שנים, 7 שנים, היה בונה בית המקדש, תלך לא מת אף אחד. לא שפעת ולא נזבת ולא זה, ואפילו לא פטר את ציפורניים, כלום. לא היה להם שום חולי ושום מכה באותם שנים, ולא היה שום נזק. ועוד אומרת הגמרא, לא רק זה, אלא לא נשבר אפילו מגרופית של קנה. מגרופית זה סכין שמחדד את הקנים, היו כותבים בקנה קולמוס, זה לפעמים נשבר, לפעמים זה סכין יפנית, לא נשבר. הכל היה שלם, כל הכלים, הכל היה כמו ששמת את זה, התחלת עם זה בבוקר, כך סיימת בערב. איזה ברכה יש. זה בית המקדש. למה? מלאכה, מלאכת בית המקדש, ככה היא חשובה. אמר רבה ברוחנה, אמר רבי יוחנן משום רבי יהודה. דורות הראשונים, שמי, שאלת אותי שאלה. ורבי יוחנן פה עונה על השאלה. סליחה על האיחור בתשובה. אומר, דורות הראשונים עשו תורתן קבע, ומלאכתן ערי, זה וזה, כן, 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 זה וזה התקיים בידם. מה פירוש? התורה היה העיקר. רוב שעות היום היה לימוד תורה, ושעתיים ביום עשו מלאכה, מלאכה ערי. אז זה מלאכה ערי, זה, מזה היו מתפרנסים, והיה ברכה באותם שעתיים. היה מעשה, אני אספר לך מעשה, שמעתי אותו ממור אבי עליו השלום. היה בדורו, בבבל, אחרי רבי יוסף חיים, אתה יודע מי הנהיג את הקהילה שם? היה רב שמעון אגסי, עליו השלום. היה מקובל גדול, תמיד חכם עצום. והייתה לו ישיבה שלו, שהיה מלמד בתורה, כל יום. הנוסף לכל זה, מה עשה רבי שמעון עליו השלום? היה רואה בחורים שהם באפס מעשה משוטטים, שנפלטו מהלימודים. יש לפעמים חלשים, אלה שקוראים להם שוליים, זה לא שוליים, זה מרכז. כל יהודי נשמה, נשמה קדושה זה, בן של אברהם, יצחק ויעקב. אסור לומר נערי שוליים, קוראים להם השם ישמור. והנתה, אז הוא היה אוסף אותם, את הבחורים האלה, ואותם הוא בעצמו מלמד. איזה חשיבות הרגישו. שהרב, הרב של ה... הרב של כל העיר, הרב כל המדינה, שכולם היו באים אליו, התייעץ איתו, התברך ממנו, והיה מקובל גדול, וגאון אדיר היה. אתה רואה שאלות שהיה מקשה לרבי יוסף חיים, פלפל איתו, יש בתשובות מרב פעלים, איזה דברים מבהילים. אבל הוא בעצמו היה ללמד אותם. חס ושלום, אתם מלמדים אותי. ואחרי זה, היה לוקח אותם, היה הולך לבעלי מלאכה, זה נגר, זה פחח, זה רצען, זה סנדר, אומר לא, אני משבץ אצלך שני בחורים, אתה תורם לי שני בחורים, תלמד אותם את המקצוע. והיה על חשבונו, היה מלמד אותם את המקצועות. וכך כולם נעשו בעלי בתים, חלק סוחרים, חלק ירקנים, חלק חקלאים, כל אחד למדו איזה מלאכות, וכך נעשו יראי שמיים ובעלי בתים יראי השם, ככה עליו השלום היה עושה. עכשיו הוא עצמו, היה מתפרנס מהעבודה שלו. מה הייתה העבודה שלו? היה מסתחר בצבעים, אבל איזה צבעים? צבעים של בגדים. אז היו צובעים בגדים. היה אדם קונה, נגיד, חלוק, קוראים לזה בערבית דשדשה. חלוק, זה הולך ככה, ארוך, מהצוואר עד הרגליים. וזה חלוק היה עשוי בגד פשוט, בד דבן, אבל צובעים את זה, כדי שלא יקבל לכלוך, לא יראה איזו עמה, כל אחד איזה צבע שהוא אוהב, וצובעים את זה. אז הצבע הזה, קונים ממנו צבעים. עכשיו יש הסוחרים, הוא היה מוכר הוא היה סיטונאי, מוכר לסוחרים, הסוחרים מוכרים בחנויות לכל מיני אנשים שבאים לקנות. אז היו הרבה ערבים, עכשיו שם, בכל ארצות המזרח, כמו בעיר העתיקה, שם זה הולך שווקים שווקים. שוק שלם של בשר. רחוב שלם אתה הולך, זה כולו אל האטליזים. שוק שלם של חייתים. שוק שלם של מוכרי בדים. ושוק לעטרין. מה זה עטרין? מוכר כל מיני תבלינים ועשבים וציפורים וקינמון ודרסיני וזנגביל והל. ומה אתה רוצה עוד? קרדמון שזה הל בערבית. וקיצור, היו שווקים שווקים. והוא היה לו שוק, היה שוק שלם של מוכרי צבעים. והוא היה אחד מהחנויות, איזה 12-14 חנויות באותה סמטה. והוא לא היה פותח, רק ב-11 בבוקר. למה? עד 11 הוא לומד עם התלמידים. מיד אחרי תפילת שחרית, חוק לישראל עם הבעלי בתים, הרי בסביבות 8 מגיע עם הבחורים, יושב איתם, ב-8 עד 11, לומד איתם גמרא הלכות, אחר כך יש אחרים שתופסים אותם, מסדרים אותם, הם הולכים לעבודה, חלק הולכים לעבוד, חלק הולכים לזה, הוא הולך ישר לפתוח את החנות שלו. היה בעל החנות שלו, ושם מלא חנויות של ערבים פתוחים, כולם באפס מעשה. החנות שלו היה תור כל יום, הוא אומר, בין 5-10-12 איש. וגם גויים, מחכים בתור. מחכים לו. עכשיו באים הערבים השאר, הסוחרים, אומר, אלו, תבוא אליי, תעל ענדי. אני יש לי, איזה סחורה אתה צריך? אתה צריך כזה? הוא אומר, לא, אני אמר בשטרי מנק. אני לא אקנה ממך, אני קונה מבס בן אל חכם. יש בסחורה שלו, יש ברכה. והיה בא, תראה פרנסה בידי שמיים, פותח את החנות, בשעה, שעתיים, שתי שעות, מ-11 עד 1, מסייר את העבודה, סוגר את החנות בחזרה, והולך לביתו, הולך למדחתו, ללימודו, יושב לומד עם תלמידי חכמים אחר הצהריים, יושב לומד איתם, וככה היה מדי יום ביומו, שעתיים בלבד. גם רבנו ארי עליו השלום, רמו היה עליו השלום, גם כן היה מסתחר בצבעים, ויש גם, יש הפנקס של העבודה שלו נמצא היום באוניברסיטה, אני פעם ראיתי את זה, כתב יד, הוא כותב, ביום פלוני קיבלתי ככה, קניתי מזה, זה שילם לי כך וכך, הרי חייב לי כך וכך. יש לו יומן, כל יום עמוד היה רושם מי קנה מה, מה הוא מחר מי, איפה. מרן רבי יוסף קארו היה מסתחר בתבועה. הוא היה סוחר, גם הוא היה מתפרנס מזה. כל החכמים היו ככה, היו כל אחד, היה לו איזה מקצוע שמזה היה להתפרנס או מסחר או תעשייה או מלאכה, מלאכה קצת שקטה שלא מצריכה הרבה עבודת כפיים והרבה זה, משהו קל, וזה היו מתפרנסים, וככה היו עובדים, אז הם עליהם השלום, והקדוש ברוך הוא שולח להם ברכה. אז כותב רבנו ארי, שמישהו צריך לעבוד, כך כותב, צריך לעבוד ולהסתחר, כדאי שיקצה יומיים בשבוע שהם שלישי ורביעי, שהם פחות חשובים. למה? ראשון ושישי זה הנשמה של שבת. ראשון זה הנשמה של שבת שעברה. שישי הנשמה של שבת הבאה. הם סמוכים לשבת. שכנים של שבת. שני וחמישי זה רוח. אז הרוח של שבת שעברה עדיין ביום שני נמצאת, מצב עכשיו ליל שני, אז הרוח עדיין של שבת עד מחר בערב. אחר כך, שלישי ורביעי זה נפש. זה נפש, אומר תעבוד בימים האלה. והם תוכל רק אחר הצהריים, למה לפני הצהריים זה שעות יקרות. היום עד 11, כמה 42 כבר, נהיינו, חצות, 11:42, זה חצי היום הראשון. זה שעות יותר מובחרות. הן יותר קדושות שייכות לזה. יש הזוהר, פרשת החרימות כותב, יש ימים בשנה, יש חודשים בשנה, יש ימים בחודש, ויש ימים בשבוע, ויש שעות ביום, שהן יותר יקרות שאדם יעסוק בהן בתורה. הוא אומר למשל, יש חודשים בשנה, בואו נראה אותך, חודשים בשנה יש לנו את ניסן מפה, באדר מפה, אלה שני חודשים חשובים, ואחר כך יש לך תשרי ואלול. אלה חודשים קדושים, שאדם יוסיף בהם הרבה לימוד תורה. אחר כך יש חודשים, זה ארבע. אחר כך יש ארבע שהם באמצע. לא לכאן ולא לכאן. איזה? חשבן כסלב מפה, ושם יש לנו אייר וסיוון. אחר כך יש חודשים שהם קצת פחות טובים, טבת שבט ותמוז אב. כמה מינה בחודשים מהם, עכשיו טבת. להוסיף צדקה, להוסיף זה, עוד מעט מתחיל ימי השובבים. מתי יש ימי השובבים? מוצאי שבת. מי מוצאי שבת? איך שאתה יצאה שבת, מתחיל שישה שבועות של ימי השובבים. הבנה, תקנו לנו אותם, זה יוצא לנו בטבת, חצי טבת, השני, כולו, זה ימים של תענית, צדקה, תפילה, לימוד תורה, כל מה שאדם עושה בהם, עבודת השם, זה מוסיף ועושה, עושה פעולות נפלאות, נשגבות, שמזכה אותנו, נצל אותם כמו שצריך. כך אומר השאלה, ימי השובבים ועוז הדרם, כמה עצומים הם, כמה הם גדולים. כמה אדם יכול לתקן, התאים שלו בגלגול זה, בגלגולים שעברו, התאים שלו שהיה באדם הראשון שאכל מעץ הדעת, עד שמה. אז זה חודשים. אחר כך, בחודש עצמו, אומר הזוהר, זה דברי רבי שמעון, חצי החודש הראשון, עכשיו אנחנו בחצי החודש הראשון. תעסוק בו בתורה יותר חשוב, עד תתבב. אחר כך, חצי השני, אם אתה יכול לדחות את המלאכות ושאר הנסיעות ועסקים, לחצי החודש השני, עדיף. אחר כך בשבוע. בשבוע יש ימים יותר חשובים, ויש ימים שהם פחות. כמו שראינו כעת, הנה יש לנו את ראשון ושישי, שהם יקרים, הם קדושים. אחר כך יש שני וחמישי, יש בהם קצת דין, זה באמצע. שלישי רביעי, במעלה הם פחות. נפקא מינה, שאם יש לך מלאכה או דבר חול לעשות, תתחיל את זה לשלישי או לרביעי, שבהם תעשה את המלאכה. ואילו את הימים ההם, קצת קדיש יותר לקודש. אחר כך ביממה עצמה. יש לך את חצי היום הראשון, כל יום, חצי היום הראשון, עד חצות, מעלות השחר, עד חצות, תעשה בו עבודת השם. זה בו תורה, תצליח בזה הרבה. חצי היום השני, תעבוד בו. בלילה, חצי הלילה השני, בלילה זה הפוך. השני יותר גדול. מחצות הלילה, היום 11:42, עד עלות השחר, 5:18 יוצא. הצום, שאלו אותי היום, הצום, ויום חמישי, אז זה מ-5:18, עד 5:12, אל תעשו מה שכותבים בלוח. בלוח סתם מוסיפים לכם, צערים את האנשים בחינם. 5:12 בערב אפשר כבר לאכול. שמעת אותי? 5:12, ואין רבנו תם בצום. לא עושים, רק בכיפור. אז 5:18 בבוקר מתחיל הצום, עד 5:18 מי שעושה תנאי בלילה, ביום רביעי בלילה, יכול לאכול ולשתות חופשי עד 5:18 דקות. 5:18 דקות זה כבר מתחיל על עוד השחר, זה היום מתחיל. ברוך הבא. שלום עליכם. 5:12 זה כבר יוצא הצום, כבר זה 20 דקות אחרי השקיעה, כבר אין זה, גמרנו, אפשר לאכול. אז אם כן יוצא שזה ביממה, בלילה יוצא, הצי הלילה הראשון, אם אתה יכול לישון בו, עדיף. הצי הלילה השני, עכשיו חורף לילות ארוכים, עכשיו אנחנו עושים האורך של היום, של היום קצר, והלילה ארוכה מאוד. מה אפשר לעשות בלילה? אז חצי הלילה הראשון ישן בו, חצי הלילה השני יעסוק בו בתורה. השם יזכה אותנו שנוכל לנצל כל רגע ורגע מרגעי חיינו לתורה, לעבודת השם, בשלב ברכה והצלחה בכל מעשה ידיכם בכל ידי ישראל, ויהיה פרנסה מצויה לכולם ובריאות לרב באורך ימים ושנות חיים, להגדיל תורה ולהדירה ולהשיב את עם ישראל בתשובה.